שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן יהודית כץ איתכם בפודקאסט על איך אפשר לחיות חיים יותר משמעותיים, טובים, מעניינים, עם העקרונות הפסיכולוגיים החזקים והמעניינים ביותר. אז וולקאם לפודקאסט. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מעניין, ואני רוצה לפתוח אותו בזה שאנחנו רגילים להסתכל על החיים שלנו כאיזה רצף של משהו לינארי כזה, של אני אעשה את זה, ואז יוביל לזה, ואז יוביל לזה, ובסוף יקרה זה, ויש לי כבר תוכנית על איך שזה יקרה, אבל אז החיים לא מתנהגים ככה, ומלאים בסיבובים והפתעות ודברים שבכלל לא ציפינו שיקרו. ואחד הדברים המעניינים שקורים לנו למול זה, זה שא' אנחנו מתבאסים כשמשהו לא קורה כמו שרצינו או כמו שציפינו, כאילו וואי, לא הגשמתי את התוכנית שלי. אבל אז אחר כך, כשאנחנו כן מספרים את הסיפור, אנחנו מכניסים את כל ההפתעות האלה, כאילו אם היו חלק מהסיפור, נכון? זה הופך להיות כזה, כן, ואז עבדתי פה, ועבדתי שם, והכרתי את זה, כאילו ככה הכל היה אמור להתפתח, ובעצם מעלימים את זה שהי, זה בכלל לא קרה לפי התוכנית, ואולי יש בזה גם משהו טוב. אז אנחנו ניכנס היום לתוך הפתעות, לתוך עשייה פרואקטיבית, לתוך אשליית השליטה בחיים שלנו, ואיך גם להיפרד ממנה. ולשם כך הזמנתי לכאן היום את אסנת מירון. וואו!
היי.
ברוכה הבאה.
תודה, איזה כיף להיות פה.
כיף שאת כאן.
מרגש להיות פה אפילו, אני מתרגשת.
את מתרגשת?
כן. אני שומעת אותך הרבה, בהליכות עם הכלבה בעיקר, ופתאום אני בתוך הראש של עצמי, מדברת לעצמי, ואני אשמע את זה יום אחד בטיול עם הכלבה. זה מרגש?
מדהים. אבל אנחנו הולכות לדבר היום על סרנדיפיטי, המקום שבו אנחנו מגלות, עוד מעט את תגדיר יותר טוב ממני, אבל מגלות את הדברים שלא ציפינו לגלות, מגיעות למקומות שלא ציפינו להגיע אליהם, לומדות דברים שלא ציפינו שיקרו, תאונות חיוביות שכאלה. ואני אציג אותך ואגיד שקודם כל, ההקשר שלנו זה שאת חוקרת את הנושא הזה, חוקרת כבר כמה שנים טובות. אני דיברתי איתך כמה פעמים בטלפון, וכל פעם הרגשתי שאת בכזה, את לא מבינה מה אני מאוד מגלה, וגיליתי את הנופח הזה, כלומר, יש שם איזו תחושה שאת באמת צללת לתוך הדבר הזה בכל רמ"ח איברייך, אז קודם כל זה כיף בכלל, תיאת לשמוע את התשוקה הזאת של משהו חדש שנכנס לתוכו ואת חיה אותו, ונראה מהצד שאת גם עושה את זה מעולה, והיום אנחנו גם נצלול לתוך זה. וחוץ מזה, את מנהלת חדשנות ארגונית במעוז, שזאת עמותה שעוסקת במנהיגות במרחב הכלכלי והחברתי.
נכון.
ברוכה הבאה.
תודה, תודה.
תגידי, מה זה סרנדיפיטי? ולמה אנחנו אומרות את זה באנגלית?
אז באמת המילה הזו שבאמת מתגלגלת כל כך יפה על הלשון, אין לה תרגום לעברית, ואני שמחה שכך. אני חושבת שלא לכל מילה צריך למצוא תרגום, במיוחד שהיא על שם מקום. זה קצת כמו ישראלי. זה סרנדיפיטי, זה על שם סרנדיפ, שזה השם הקודם של סרילנקה. בגלל שמדובר על מילה שמקורה באגדה, על שלושת הנסיכים מסרנדיפ, שנכתבה במאה ה-16 וצוטטה במאה ה-18 על ידי איזשהו מדינאי אנגלי, שהכניס אותה גם למילון האנגלי. ובעצם המילה סרנדיפיטי נכנסה למילון לפני כ-250 שנה, למילון אוקספורד, היא אחת מ-10 המילים שאין להן תרגום לעברית, וכאמור מדובר על אגדה, על שלושה נסיכים, שאביהם המלך ביקש מהם לצאת קצת מהארמון ולגלות דברים טובים. וכנראה שכל מה שהם גילו זה דברים טובים שהם גילו במקרה. ולכן הסרנדיפיטיות שצוטטה כאמור 200 שנה אחר כך, היא הגילוי המקרי, שיש בו גם איזשהו אלמנט של תבונה. זה לא רק איזה, למצוא איזה שטר ברחוב ולהגיד, יש, מצאתי משהו טוב במקרה. זה הרבה מעבר לזה, זה באמת להפעיל את החושים, את הסנסורים, להיות קשובים לעולם, לזהות איזושהי הזדמנות ולחקור אותה ולגלות דרכה את הדבר הטוב עם המון פרואקטיביות.
כן. אז באמת זה איזשהן תגליות או דברים שאני מגלה בדרך שהיא מקרית, ושזה דרש ממני איזושהי חדות, ערנות, חוכמה לשים לב לזה, ולא תכננתי למצוא את זה. ואת יכולה לתת לי דוגמה, נגיד, לביטוי של סרנדיפיטי?
אז הנה, אני אתן לך דוגמה ממשהו שעשינו לא מזמן, דווקא בארגון מעוז שבו אני עובדת. יצאנו לנו ליום ארגוני, ואנחנו כ-170 עובדים, כל אחד הציע מלכתחילה, זאת אומרת מראש, בהרשמה מראש, משהו טוב שיש לו לתת לעולם, לחבר צוות אחר. וככה, כשהתכנסנו ביום הארגוני, כל אחד בחר לעצמו משהו שמישהו אחר הציע. והנה אני בחרתי בסדנת כתיבה אישית עם מישהי מהצוות, רנה נצר, שהיא חוקרת אצלנו במרכז הידע, שהציעה סדנה אצלה בביתה, ומסתבר, לא ידעתי שהיא למדה פעם ביבליותרפיה. כשהגעתי לביתה, זה קודם כל הכנסת אורחים כיפית כזו, להגיע למישהי שאת עובדת איתה ופתאום לגלות את ביתה. אבל אז יברה איתי ככה איזה מסע קצר של שעה וחצי בנפתולי הטקסטים והמילים, וגם למדתי מה זה ביבליותרפיה, והתנסיתי בזה, והדבר המדהים שקרה זה שהבנתי שיש פה כלי שאנחנו יכולים לעשות בשימוש, בהנחיה, ובקבוצות שאנחנו עובדים איתם, ופתאום הבאתי את זה חזרה פנימה לארגון, ועכשיו אנחנו מתגלגלות עם זה הלאה לעבודה עם המנחים של מעוז, ופתאום את אומרת, איך במקרה, מזה שהיא הציעה ואני בחרתי, פתאום יש לזה כבר המשכיות של משהו טוב שקורה בעולם, בעולם ההנחיה, אצלנו במעוז.
מגניב. יש, אני חושבת שרוב הסיפורים המוכרים על, על סרנדיפיטי זה דברים מעולמות המדע, המחקר, בכלל עולמות הכימיה. יש המון המון סיפורים על חומרים שהתגלו בטעות. כל הסיפור של הפניצילין זה הקלאסי, כן, של, של פתאום היה את העובש הזה על צלחת הפטרי והיה כזה, היי, רגע, מה קורה כאן? זה משהו לא צפוי, וככה התגלה בטעות הפניצילין, האנטיביוטיקה שאחרי זה עשתה הרבה טוב בעולם והצילה הרבה מאוד אנשים. גם הסיפור גילוי של ה-LSD, שדיברנו עליו קצת בפרק על סמים פסיכדלים, אז גם זה היה סיפור שהוא היה סיפור מקרי לגמרי, של איכשהו נספג את החומר המדען, ואז נכנס לאיזה טריפ והיה כזה, וואו, יש כאן איזה משהו שבכלל לא ציפיתי למצוא. תספרי לי עוד איזה דוגמה.
לפני שאני אתן לך עוד דוגמה, דווקא יש הרבה דוגמאות בעולם המדע, זה ברור, אבל אני אגיד משהו רגע על עולם המדע, כי יש הרבה ספרים על המצאות מדעיות, שהשם הספרים הם סרנדיפיטיז כאלה. ומה שאני ככה קראתי קצת וגיליתי, זה שיש בעולם המחקר והמדע, הבחנה בין המצאה לגילוי. המצאה זה משהו שיש איזשהו עניין שצריך למצוא לו פתרון, נניח שאת רוצה לשים ספרים בחדרך, וצריך להמציא איזה מדף שיהיה מקום לשים את הספרים. המטרה היא מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, יש איזושהי מטרה וצריך להמציא פתרון, זה ככה אני אומרת משהו מאוד פשוט, אבל אני מניחה שהמצאות יותר מתוחכמות באות לפתור דברים יותר ספציפיים. זה יכול להיות שנים של מחקר עד שממציאים את הדבר הנכון, אבל זוהי המצאה. לעומת גילוי, שפה האמירה היא לחוקרים ולמדענים, להיות כל הזמן גם פתוחים לגילוי, כי גם כשאת רוצה להמציא משהו, יכול להיות שכמו פלמינג, תגלי משהו שלא תכננת, תוך כדי חשיבה לאיזושהי המצאה ספציפית, ואז ההבחנה שעושה אהרון קנטורוביץ' בספר שלו, מעמה בעד איינשטיין, ספר מדהים על עולם המדע, זה פילוסופיה של המדע, שבאמת צריך מוח קצת יותר אינטואיטיבי, כדי לתת לדברים שמתגלים להפעיל אותך, גם אם את עכשיו באיזשהו מסלול המצאתי. אז יש את המוח האינטואיטיבי, ויש את המוח הנורא אנליטי, שצריך להמציא משהו מאוד מאוד ספציפי. עכשיו, מה אני מגלה בכל מיני סיפורים שאני שומעת? שהרבה המצאות שיש לנו סביבנו, הם באמת נולדו במקרה. כמו שמחה בלס שהמציא את הטפטפות, הוא לא הייתה לו איזושהי כוונה להמציא פתרון השקיה. הוא הלך לבקר חבר במושב ליד חדרה, וראה בפרדס של אותו חבר בשנות ה-30, עץ אחד גבוה בסדרה. אז הוא אמר, רגע, כל העצים בגובה מסוים, ועץ אחד גבוה מכולם, מתוך סקרנות הוא הלך וחפר, וזיהה שיש סדק בצינור. ואז הוא הבין שהעץ הזה מקבל טפטוף של מים, וצומח גבוה יותר. זאת אומרת שטפטוף של מים הוא השקיה טובה יותר מהשקיה בממטרות או בצינור או מה שהיה אז. והוא הלך למעבדה, וחלפו כמה שנים עד שחברת נטפים קמה. זאת אומרת, צריך פה גם איזושהי עקביות והבנה שיש פה משהו שהגילוי המקרי הזה באמת יכול להוביל למשהו טוב. והיום חברת נטפים, חברה שנמכרת, מוכרת בכ-120 מדינות, במיליונים וכולי. זאת אומרת, זה באמת דבר מאוד מאוד גדול שצמח מתוך סקרנות של אדם. אז לעתים זה בצלחת הפטרי, ולפעמים זה בחוץ, וצריך להסתכל על זה. אבל באמת יש המון סיפורים על המצאות שבעצם היו מתוך גילוי ולא מתוך כוונה למצוא פתרון ספציפי.
זה מה זה כיף לשמוע סיפורים כאלה, נכון? כן. יש בזה משהו שהוא כזה, הוא מאוד אופטימי, הוא מאוד נותן תקווה לכזה, אם אני רק אסתכל, אם אני רגע, את הוציא את העיניים מהטלפון ואסתכל לחוצה, אז אני אראה דברים שהיו שם anyway, כל הזמן, ממש כמו שהדוגמה של ניוטון, עם התפוח שנפל מהעץ, וכל הרעיון שלו של גרביטציה, תפוחים נפלו מהעץ כל הזמן, ואני בטוחה שהוא לא היה בן אדם הראשון שנפל תפוח מעץ לידו, נכון? זה לא איזה משהו שהוא היחיד שחווה את הדבר האקראי הזה, אלא זה קורה כל הזמן. אבל כשאתה בא עם איזושהי מוכנות לראות את הדבר הזה קורה, וכשאתה נמצא בסקרנות למשהו אחר שאתה חוקר, אז דברים מתחברים לך, נכון? פתאום את כזה, יאו, איך הרעיון הזה שאת מביאה מתחבר לי למקום הזה? וזו תחושה כזאת מאוד עשירה בפנים, תחושה כזה של מלאות, של כזה, וואו, כמה יש, כמה אפשר להסתכל, איזה מגניב זה, משהו כזה.
נכון.
וייב מאוד ילדי גם.
אז כתבה על זה מישהי שאני ככה חוקרת, אולי נדבר עליה, היא כתבה במקום positive thinking, possibility thinking. זאת אומרת, ללכת עם מין חשיבת אפשרויות. כי יש לנו את האפשרות שאני עכשיו בדרך לבית הקפה, ואני הולכת ישר במדרכה, אבל יש אולי עוד אפשרויות. ללכת ימינה שמאלה, או בכלל להסתכל באיזה חלון ראווה שבדרך, ולא להיות דוח ככה עם הפנים למטרה. זה הולך קצת בניגוד אולי ללוחות הזמנים שלנו ולמוח שלנו, שרוצה הכל מאוד מסודר ומאוד מתוכנן ומאוד מפוקס, ולא, תגיעי לפגישה בזמן, בדרך הקצרה ביותר. בעצם אני באה ואומרת, רגע, אולי יש דרך אחרת, ואולי להסתכל מסביב, ודעתך אולי תוסט מ... רעיון הפגישה, אבל את בעצם אולי תחווי משהו אחר. אז יש לנו ככה איזה מין ניגודיות פנימית כזו עם הרעיון הזה, שמצד אחד הכל פתוח, מצד שני אנחנו מאוד בפוקוס. אז איך משחקים עם זה? ושם אני חושבת צריך להשחיל את הסרנדיפיטי, להיות באיזושהי מודעות לזה שיש דברים שיכולים לקרות, דברים טובים שיכולים לקרות לנו ברווח. בין לבין, ואת הרבה מדברת על זה בכל מיני רעיונות שעשית, על ההפסקות, על פינת הקפה, על המקום הזה, צריך כל הזמן לרווח. עכשיו, הנטייה שלנו היום היא לא לרווח, כי אנחנו רוצים להספיק המון ולעשות הרבה הרבה דברים במעט מעט זמן. ופה זה קצת כאילו בהתנגשות, אבל מי שחווה את הסרנדיפיטי וכן מצליח או מצליחה להכניס את זה עם ערך, אז יש יותר רצון לרווח. אז פתאום אני מוכנה יותר לרווח, רגע, 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 אני צריכה הפסקה בין פגישות, לשאול מה נשמע איזה מישהו שעובר במסדרון, לחשוב על איזה רעיון כמה דקות עם עצמי לפני שאני רץ על הפגישה הבאה. קורים שם דברים, ואנחנו כל כך מתקתקים את הכל, שזה באמת לפעמים בניגוד ליום-יום שלנו, הרוח הזו.
כן. עוד נדבר, עוד נרחיב על זה, כי אני חושבת שזה באמת מתנגש עם הרבה ערכים בחברה שלנו, והרבה מהנורמות שלפיהן אנחנו חיים היום. אבל את כבר מעלה את המאפיינים, או את התנאים שעוזרים לדבר הזה להיווצר. כי כשזה קורה, אני חושבת שכל אחד שזה קרה לה או לא, מרגיש שזה נעים. זה נעים שקורית תאונה חיובית, זה נעים לגלות משהו חדש, אבל איך זה קורה? האם זה רק מקרי? האם זה כזה אלוהים פוף משמיים מנחית עליי משהו? האם פשוט אני בן אדם שיש לו מזל, או בן אדם שאין לו מזל? אז בואי ננסה רגע לפתוח את הכזה מנגנונים שמקדמים את זה. ויש חוקר שבדיוק נתת לי את הספר שלו במתנה, שאני מאוד שמחה, אני מאוד אוהבת ספרים. אז בדיוק כמו דיברנו פה על הספרייה, שקוראים לו דוקטור קריסטיאן בוטש, וראיתי הרצאת תד שלו, מניחה שגם את, והוא מדבר שם על שלושה תנאים שמעניין אותי מה את חושבת עליהם שצריך בשביל שסרנדיפיטי תקרה. הוא מדבר על מצד אחד כזה, כן, תשומת לב, סקרנות, כאילו רגע באמת לפתוח את העיניים ולהסתכל על זה שדברים יכולים להיות מסביבי בעולם, באנשים, בטבע, בעבודה שלי, בכל דבר שאני עושה. הוא מדבר על זה שיש לי באמת את חוכמה או את התבונה לראות שם משהו. כלומר, אני יכולה לראות את אותו תפוח נופל, אבל שזה לא יתחבר לי לשום דבר. ואז שאני באמת צריכה לעשות עם זה משהו, שזה לא איזה משהו כזה מקרי.
נכון.
ואת יודעת, יש משהו מאוד ילדותי בגישה של הסרנדיפיטי, ואני אומרת ילדותי לא במובן השיפוטי.
אולי ילדי.
כן, ילדי. כאילו רציתי להגיד ילדותי, כי כזה, אבל בלי השיפוטיות. בלי כאילו זה רע להיות ילד. אלא פשוט כזה... פשוט כזה, וואלה, אני לא יותר מדי חושבת על מה יצא לי מזה. אני פתוחה, דברים מבדרים אותי, כזה, אני מין תודעה של בן אדם מתחיל, ה-beginner's mind הזה שהזכרנו אותו בכמה פרקים פה על mindfulness, של כזה, וואי, בוא נראה, בוא ננסה לשחק עם זה, בוא נראה מה קורה כשפותחים את זה, מה יקרה אם אני נלחץ כאן, נכון? כשאנחנו בתור מבוגרים, זה כזה, טוב, כבר ראיתי 100 כאלה, כבר ראיתי 100 אנשים כמוך, כבר ראיתי ב-100 טיולים בעולם, כבר, אתה יודע, הייתי בכל דבר אפשרי, אז מה יש לי בכלל להסתכל?
אני חושבת שכשאנחנו במקום חדש, אז זה החלק הקל, כי זה חדש. אז כשאני הגעתי היום לאזור שבו אנחנו נפגשות, אז היה לי חדש, אני לא מסתובבת פה ביום-יום שלי, אז החניון היה לי חדש, בית הקפה שהייתי בו היה לי חדש, הרחוב שהלכתי בו היה לי חדש, ולכן באמת המקום הזה של להסתכל הוא מאוד טבעי לי, כי אני לא מכירה, אז אני מחפשת את הבניין ואת הקומה, ואז אני נמצאת, זה כשאנחנו במקומות חדשים. אבל דווקא מהבוקר אני יכולה לתת דוגמה, שכל בוקר אני עושה טיול עם הכלבה, עם זוהי, והיה איזה, ולא הקשבתי היום, לא אוזניה באוזן, ולא פודקאסט ולא שום דואר, הייתי כזה מאוד מרוכזת בדרך, והתבוננתי, והחלטתי שאני ככה מסתכלת על שלטים, תפס את העיניים שלי שלט על משפחה שמזמינה כל יום להדלקת נרות, שלט על השער, ותהיה שמחה וזמירות, משהו כזה, ואחר כך ראיתי שלט שמשהו על כלבים, שגם לכלבים יש כנפיים ולא רק למלאכים, וצילמתי את שני השלטים האלה, והעליתי את זה בקבוצת הפייסבוק של הסרנדיפיטי, וכתבתי, עיניים פקוחות, משהו כזה. עכשיו, זה מסלול שאני עושה כל יום. לא יודעת למה, היום הסתכלתי אחרת על המסלול הזה. עכשיו, זה יותר מאמץ את המוח להסתכל על מסלול קבוע בעיניים חדשות, או לראות את השלטים במסלול שאני הולכת כל יום. אז אולי חנוכה מתלו את השלט רק לפני כמה ימים, אבל יש משהו בהתבוננות, וזה אימון. זאת אומרת, להסתכל ולא להיות עסוקה בטלפון, ולא להקשיב לשום דבר, אלא להיות עם הדרך, זה אימון באמת בלגלות דברים טובים, דווקא בתוך השגרה, דווקא במקום המוכר. להיכנס למקום כאילו זו הפעם הראשונה, גם אם זו הפעם העשירית, את מגלה דברים אחרים. גם בית הקפה השכונתי שאנשים רגילים ללכת לאותו מקום, שבו כל פעם במקום אחר, תסתכלו מזווית אחרת. הדברים הטובים האלה, האנשים האלה שבכל מיני זוויות האלה, הם נראים אחרת ממקום אחר. ושם אנחנו מאמנים את השריר הזה באמת של הגילוי, גם בתוך היום-יום שלנו, ואומנם זה לא תמיד ילדי או ילדותי, לפעמים זה ממקום מאוד בוגר ומבין, אבל כן, זה נכון שזה מתחבר לתחושת הילדותיות הזו של משהו, שמתלהבים ממשהו כמו בפעם הראשונה, כי ילד כל הזמן מגלה, הוא פעם ראשונה עולה על אוטובוס, או פעם ראשונה נוסעים ועוצרים לאיזה נוף ראשון, זה ראשון כזה, אז יש איזה וואו, 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 ואנחנו כהורים גם תמיד אומרים להם, בוא תראה, בוא תראה, אנחנו מתלהבים מההתלהבות שלהם, למרות שאצלנו זה כבר נוף שראינו המון פעמים, אז כן, משהו בהתלהבות הזו, צריך לאמץ אותו חזרה, ואני חושבת שזה מדבק את עצמנו, זאת אומרת, לעשות את זה, זה גורם לעצמי לעשות את זה יותר. זאת אומרת, אני לא צריכה שיגידו לי בשביל להיות במיינדסט הזה, אני כבר אוהבת את זה, אני רוצה לגלות מקומות חדשים, אבל אני גם רוצה בכל מקום מוכר להרגיש שהוא חדש, כי זו התלהבות יותר גדולה.
לגמרי. את יודעת שלפעמים כשאני הולכת ברחוב, אני מנסה להרים את הראש למעלה, ואני כמעט כל פעם אומרת כזה, וואי, בחיים לא שמתי לב שיש על הבניין שאני עוברת לידו כל יום את הגינה המטורפת הזאת, או את השלט הזה, או איזה משהו אחר מיוחד שהוא מאוד מאוד בולט, שאת כמעט אומרת, איך לא ראיתי את זה עד עכשיו? זה מאוד 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 בולט, אבל זה פשוט מעל גובה העיניים שלי. נכון. ואני מסתכלת או קדימה או למטה, לכיוון הטלפון, הרצפה, וגם אני הרבה עם הילדים מסתובבת ברחוב, אז בכלל אני יודעת, מסתכלת למטה, כי הם נמוכים ממני בהרבה, וכל מה שמעל לגובה שלי, אני לא רואה אותו אפילו.
אז עכשיו אני רק רוצה להוסיף לזה את אלמנט הפרואקטיביות, כי פה נתנו בעצם את ה... אוקיי, אז אנחנו בסקרנות, וגם יש איזה טריגר, ראית איזה גינה? עכשיו השאלה אם את גם עושה עם זה משהו, כי כשאת ראית את הגינה, יכול להיות שזיהית שם איזשהו הציץ שמצחן בינייך, אז את מצלמת והולכת מחר למשתלה, ומבקשת את אותו צמח לתלות גם בגינה שלך. זה כבר באמת משהו טוב שקרה, אמיתי, במציאות, משהו קרה במציאות בעקבות... הטריגר והסנסורים שלך, וראית את זה ועשית עם זה משהו. כי אני מאמינה שבסרנדיפיטיות יש בסוף איזשהו מעשה, יש איזה גילוי, משהו שקרה. אז כן זה טוב לראות וכן לשים לב, ולעיתים אולי לצלם ולעלות בפייסבוק, זה יהיה משהו טוב, כי אם אני היום צילמתי איזשהו שלט והעליתי אותו בקבוצה, וזה גרם לאנשים לחייך או לחשוב על הכלבים שלהם כמלאכים, כי זה מה שהיה בסטיקר הזה שראיתי, אז כן, עשיתי משהו טוב, קרה משהו טוב במקרה. לא הלכתי הבוקר עם מצלמה בשביל לצלם שלטים, הלכתי לטיול עם הכלבה. וכאן יש את הסרנדיפיטי, ולכן הסרנדיפיטי תמיד ה-added value זה הדבר הטוב הזה שיצא מאותו מקרה שקרה במקרה, שלא תכננתי אותו.
כן. את יודעת, אני חושבת שכל הקריירה שלי בנויה על זה. כאילו, את יודעת, תמיד אנשים, בואי נפרק רגע.
כן, בואי תספרי, מה?
כלומר, תמיד אנשים... לא תמיד, אבל אנשים לפעמים שואלים אותי, איך הגעת למה שאת עושה היום? כאילו, מה רצית להיות? או אפילו בדיוק לפני יומיים, מישהי עצרה אותי ברחוב ואמרה לי, תגידי לי מה ללמוד כדי לעשות את מה שאת עושה, או משהו כזה. שהייתי כזה, מאיפה לדעת, כאילו, מה ללמוד. אבל אני חושבת על, את יודעת, על הדרך שלי, וזה משהו שאפשר לראות אותו בדיעבד, אי אפשר לראות אותו קדימה. אז לא היה איזה תוכנית, כן? זה לא שכזה התחלתי ללמוד באוניברסיטה כי רציתי להנגיש כלים פסיכולוגיים לאנשים, בכלל או בכלל, אתה יודע, התחלתי ללמוד, לא ידעתי בכלל מה ללמוד, התלבטתי בין פסיכולוגיה למשפטים. בחרתי פסיכולוגיה, קצת יותר עניין אותי, אבל זה היה גם יכול להיות משפטים בסבירות לא מאוד רחוקה מזה, כלומר זה היה תרחיש מאוד מאוד קרוב. וכשבאתי לבנות שיעור לתוכנית חברתית שלימדתי בה, שנקראת אוניברסיטה בה, כפר עליהם, אז מכירה, כן, תוכנית מדהימה, באמת, היא כזה, אני, יש לה מקום בלב שלי בטירוף. אז באתי לבנות על זה שיעור, כמו שאת יודעת, שבועיים לפני כן בניתי שיעור על פסיכולוגיה קוגניטיבית ועל כל דבר אחר. ופתאום היה לי כזה, וואו, מה קורה? איפה הדבר הזה היה? כל החיים שלי. ומצאתי את עצמי במשהו שהוא קצת מזכיר לי את איך שאני רואה אותך היום עם הסרנדיפיטי של כזה, תביא לי עוד, ועוד מזה, ועוד ספר מזה, ועוד מחקר מזה, ועוד משהו שכזה באמת לא היה לו שום דרך סדורה, לא היה לו שום יעד ברור, זה פשוט היה כזה, אני חייבת ללמוד את הדבר הזה, תביא לי. ומתישהו הייתי כזה, טוב, אני רוצה להעביר את זה הלאה. אז אני צריכה לפתוח עסק, ואז מתוך הקהל הרחב כזה בקורסים שעברתי, אז ראיתי את הצורך בליווי אחד על אחד, אז התחלתי את זה, ולמדתי במקביל עוד תחומים של אימון וטיפול, וכאילו זה נורא היה כזה, משהו הוביל למשהו, לא היה שום דבר שידעתי מראש שהוא יקרה. ואת יודעת, היום בדיעבד אפשר להסתכל על זה, כאילו זאת הייתה איזו אסטרטגיה סדורה, אבל לא היה שם כלום. ועד היום שאנשים שואלים אותי, מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה, כאילו, אני אומרת, וואלה, אני לא יודעת.
שתהיה ענקית, אולי את כבר גדולה וצריכה להיות ענקית.
כאילו, אני לא יודעת לאן זה יוביל. עכשיו, אני מספרת את זה כי אני חושבת שבתחילת הדרך היה לי יותר קל לעשות את זה ממה שהיום. למרות שהיום יש לי כאילו יותר אפשרויות, אני מכירה יותר אנשים, אני הרבה יותר בקיאה בתחום.
כשאת אומרת, היה לך יותר קל לעשות את זה, את אומרת מה, לפעול מתוך הדבר מוביל לדבר?
כן, לזרום מתוך הדבר מוביל לדבר, להגיד כזה, וואלה, אני אנסה לבנות קורס, נראה מה יהיה, ננסה להתחיל פודקאסט, נראה מה יהיה, ננסה זה, נראה מה יהיה. והיום אני מרגישה שאני עדיין, זה משהו שהוא מאוד חי בתוכי, ואת יודעת, זה חלק מהגישה שלי, אבל האפשרות שלי לבצע את זה, וזאת הנקודה שאני רוצה להעלות, היא הופכת להיות יותר מסובכת, כשיש לך כבר המון מחויבויות, כשיש לך ילדים קטנים, כשאת יודעת, כבר החיים כאילו מחזיקים אותך ביותר מקומות, ודרגות החופש שלך יותר קטנות. עכשיו, הן עדיין קיימות, אבל אני מעלה את זה בתור רגע מקום שאולי מי שמקשיב לנו אומר, אני איתך, אני מתה על דברים שקורים במקרה, אני רוצה שזה יהיה, אבל עכשיו ללכת וללכת לפגישות עם אנשים שאני לא מכירה, ולהסתובב ברחוב, ובוא נה, אין לי זמן, יש לי מיליון דברים לעשות, יש לי חשבונות לשלם, יש לי עבודה לעשות, סליחה, סיימת את הנאום, ביי.
יש לי כמה דברים להגיד. קודם כל, אף פעם לא מאוחר, ואין דבר כזה של אני עכשיו באיזה שלב שפחות או יותר. אני לא מקבלת את זה במובן של ניסיון חיי. אני כבר אחרי כמה קריירות בחיים שלי, לא צעירה במיוחד, לא משנה, אבל אני מרגישה שגם המסע שלי בסרנדיפיטי, שהתחיל רק לפני כמה שנים, הוא מסע של סרנדיפיטי בפני עצמו, והוא לוקח אותי למקומות נפלאים, מבלי שתכננתי ולא ידעתי, ולא חלמתי להתראיין בפודקאסט אצלך פה, בשנה או במקום, או ממש לא יכולתי לדמיין את זה בכלל. והנה דבר טוב שקורה לי, אני מאוד שמחה על ההזדמנות הזו. ואין לזה גיל ואין לזה זמן, וזה פשוט איזה מוד כזה של פעולה שככה אני פועלת, ואני מוכנה לתת לתשוקות שלי להניע אותי ולסקרנות שלי להוביל אותי, ולגלות כל החיים דברים טובים במקרה. סרנדיפיטי זה 360 מעלות, זה בכל מיני תחומים בחיים. כשאת תיארת את המסלול קריירה שלך, איך הוא התנהל, אז זה קצת באמת מהמקום הזה של connecting the dots, כמו שאמר סטיב ג'ובס. זאת אומרת, במבט לאחור, את רואה מה הוביל למה, מה פתח עוד דלת, והקורס באוניברסיטה בעם, ולפתוח את העסק, ובסוף עכשיו כל הנקודות מתחברות. אני חושבת שקודם כל יש מקום לזרוק גם נקודות קדימה. את לא יודעת לאן דברים יתחברו בעתיד, אבל את יכולה לעשות פעולות ולהגיד מתישהו, אני אסתכל אחורה ואראה איך זה מתחבר. אז אני גם מאמינה לזרוק נקודות קדימה, וגם כשאני חוקרת אפילו את סטיב ג'ובס והביוגרפיה שלו, אז למשל, כשהוא בגיל 12 הרים טלפון לאחד השותפים ב-HP, לא זוכרת מי מהם, אז הוא ביקש חלקי חילוף. הוא התקשר באמת בתעוזה מאוד רבה, והוא אמר, אני רוצה חלקי חילוף למדפסת או משהו כזה. והוא קיבל הצעת עבודה לעשות התמחות שם.
בגיל 12?
כן, בגיל 12 כך כתוב בביוגרפיה שלו, זאת אומרת, זה בתור נער כזה. אבל הרגע הזה שאתה מרים את הטלפון, סטיב ג'ובס, או שאני מעיזה לכתוב מיילים לכל מיני אנשים שאני אומרת, וואו, ממש מעניין אותי ליצור איתם קשר. זה רגע שבו יש איזושהי כנראה אמונה שמישהו שם יקשיב ויראה את הסקרנות שלי וירים אותה ויגרום למשהו טוב. עכשיו, זה מוביל אותי לכל כך הרבה דברים טובים. המסע הספציפי שלי אפילו בתוך הסרנדיפיטי, שאני ממש מונעת כבר מתוך הרצון לגלות ולחקור. אז זה לא תמיד צריך להקדיש לזה זמן, וזה לא זמן במובן של לפנות שעה ביומן. לכתוב מייל, לכתוב הודעה במסנג'ר, למישהו שחקר את הרעיון הספציפי שמעניין אותי ואני רוצה לראות, ופתאום נפתח הדלת, אופס, יש לי הרצאה בעניין, אולי תבואי, או אני שולח לך את הספר, או... אני, כל כך הרבה דברים קרו לי בזכות הסרנדיפיטי, שאני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל, כמה זה מזין את עצמו, וכמה אני מרגישה שזה פשוט דבר שגורם לדבר, שגורם לדבר, ואז במבט לאחור, כן, אפשר לחבר את הכל. אבל אני הרבה פעמים מסתכלת קדימה בלי לדעת, ומאמינה, פשוט מאמינה שמשהו שם צריך לקרות. יש איזו השתדלות כזו, זה לא רק, יש הרבה אנשים דתיים שמדברים על השגחה פרטית, ובאים אליי ככה עם רעיונות יותר אמוניים, באמת אני לא דתייה, זה יותר מהעולם המאמין. ואני כל הזמן אומרת, כל עוד יש שם גם השתדלות, כי את צריכה לעשות משהו, רק להגיד דברים טובים קורים לי, כי יש אלוהים בשמיים, לדעתי זה לא מספיק, זאת אומרת, בסרנדיפיטי באמת יש את האלמנט של להרים את הטלפון, לשלוח את המייל, לצאת לקוס קפה, לכתוב את המאמר, לפתוח פודקאסט מבלי לדעת עוד כמה אנשים יאזינו לו. זה פעולות שמקדמות סרנדיפיטי. וכשיש ילדים קטנים ושיש עוד דברים בחיים, גם שם אפשר לעשות עבודה של סרנדיפיטי, כי גם בחינוך ילדים את יכולה לעזור להם לפתח סקרנות ולא תמיד לצפות מהם להגיד את התשובה הנכונה.
כן. אני איתך, אבל אני גם מחזיקה רגע את כל הנגד של, תיאת, מי שמאזין לנו או מאזינה לנו וזה מרגיש להם יותר רחוק ממי שהם, ואפילו תיאת, מקומות בטוחי שבהם זה יותר קשה לי לעשות את זה. ואת צודקת שאולי מבחינת זמן, רוב הדוגמאות שנתת לא לוקחות הרבה זמן. אבל הן לוקחות המון אנרגיה. המון, המון, המון אנרגיה. ואת יודעת, אם הראש שלי הוא כזה, אם המוח שלנו מתוכנת בוא נשאר על אוטומט, נצמצם את האנרגיה, גם ככה החיים זה מאתגר, גם ככה יש לנו הרבה על הראש. ועכשיו, לבוא ולשלוח מייל לחוקר שאני לא מכירה, או לבן אדם שמצחן בעיניי, זה לא לוקח הרבה זמן פיזית לכתוב את המייל, אבל למצוא את האומץ בתוכי, ולהתגבר על הפחד מדחייה, ואחר כך לבדוק אם הוא ענה לי, אם הוא קיבל את זה, אם הוא ראה את זה, ומה הוא ענה לי, ומה הוא חושב עליי, זה לא קל לעשות את זה.
אני חושבת שיש משהו בסרנדיפיטי שדורש אומץ, אני מסכימה עם זה. כל עוד מדובר באינטראקציות בין אישיות, כן, זה דורש אומץ. יש עולם שלם של דברים שדורשים פרואקטיביות לא בין אנשים, כן. ואז באמת לפתוח חומרים חדשים שאת לא רגילה לקרוא, או ספר וכולי וכולי, זאת אומרת שזה אני ביני לבין עצמי, ושם פחות נדרש אומץ. מה שאת מתארת, זה מקום שגם במחקרים, גם בעולם הנטוורקינג וגם בעולם הסרנדיפיטי, מדברים הרבה פעמים על אנשים המופנמים. שהם באמת פחות קל להם לקבל דחייה, ויש איזה משהו כזה שאת, עד שכבר אמרתי, אז קיבלתי דחייה, אוי, וכאילו לקח ממני כל כך הרבה אנרגיות להשמיע את הכל, שבאמת זה לא נעים. אבל אני חושבת שזה גם עניין של אימון, ואיזושהי בחינת היכולות והנוחות של כל אחד ואחת. אני לא דוחפת אנשים לעשות משהו שמאוד לא נוח להם, אבל אם יש איזו סיטואציה, ויש פה מקום לפתוח בשיחה עם בן אדם זר, תנסי. יכול להיות שזה יביך אותך, אבל יכול להיות שיצא פה דבר מדהים, ואז להפך, בפעם הבאה, את רק תחכי כבר לזר הבא הזה, שיהיה לך את ההזדמנות, ואז אם הוא ידחה לא נורא, כבר יש לך איזו חוויה אחת טובה, משיחה טובה שנוצרה. אז צריך גם להתאמן, זה גם בסדר, פעם נדחים ופעם לא, אבל לנסות, וזה גם לא צריך להיות בצורה לא נעימה או אגרסיבית, כמו שאמרת, את לא טעותי על בן אדם ברחוב, אם הוא עסוק או עם הילדים שלו, או שהוא ממהר, גם זה צריך לשים לב, זה גם common sense בעניין הזה, אבל יש הרבה סיטואציות שמזמינות שיחות כאלה, שזה מאפשרות את הדבר הזה, זה יכול להיות, הרבה פעמים אומרים שבכל מיני, נגיד, הפגנות ומצעדים או מרחבים של מוזיאון, יש יותר כאילו מין, אנשים במין מיינדסט כזה של להסתכל על אנשים סביבם בעיניים פקוחות. לעומת באוטובוס או ברכבת, כל אחד בענייניו, שומרים על איזה מרחב פיזי כזה סגור, שמכבד את הפרטיות שלי. פחות הגיוני עכשיו שאני עומדת באוטובוס צפופה לפתוח בשיחה עם בן אדם. אז גם צריך להיות מאוד ערים לסיטואציה, ומתי עושים את זה. ואז לתת מקום לסרנדיפיטי להיכנס.
כן. אני מאוד אוהבת את הפרקטיקה של לשלב בשיחה את הנקודות שכרגע מעניינות אותי או מעסיקות אותי או משהו שחשוב לי לקדם שאמרת או משהו טוב שיש לי לתת. כאילו רגע את מדברת על בעצם הכנה מראש לסרנדיפיטי. שאת אומרת, אני יודעת מה חשוב לי, אני יודעת מה מעניין אותי, אני יודעת מה אני רוצה לתת. ועכשיו אני מחפשת הזדמנויות כאילו...
נכון, זה הכי, אני אוהבת את זה. כי בסוף... אנחנו באמת, בכל נקודת זמן בחיים שלנו, יש דברים שקרים, מעסיקים אותנו. זה יכול להיות שמישהו עכשיו מתלבט על הלימודים של הבן שלו, שמתלבט בין משפטים לפסיכולוגיה, למשל. או הבן שלי שהתחיל ללמוד והייתה לו דילמה וכו'. אז זה עכשיו מעסיק אותי, הנושא של לימודים באוניברסיטה של צעירים שחוו את הקורונה וגמרו עם הטיול אחרי צבא וכו', ומבולבלים, נושא שמעסיק אותי. אז עכשיו גם אדם זר, אם אני אזהה שיש לו ילדים בגיל הזה, זה יעניין אותי מאוד לשמוע איך הוא מתמודד עם ההתלבטויות האלה של הצעירים עכשיו. כרגע זה מה שמעסיק אותי. אז הנה יש לי נושא מעניין שאני יכולה לצבור ידע חדש ממישהו לא צפוי, שיפיל לי איזשהו אסימון או יגרום לי לאיזושהי הבנה שלא יכולתי לקבל אותה במקום אחר. מה שלא נכון אולי לאימא שעכשיו הרגע ילדה והיא בחופשת לידה בגינה עם התינוק. לא רלוונטי.
כן.
אז נכון, אז כאילו באמת זה, מה שאת אומרת מביא אותי דווקא כן להגיד לאנשים, תחדדו רגע את הדברים שעכשיו מעסיקים אתכם ותלכו איתם בראש. כן, בכל הזדמנות אפשר לזרוק את ההוקים האלה, את הבבים האלה, שאולי מישהו יתפוס ופתאום יעשיר את עולמי. הרבה פעמים זה טיולים, אנשים רוצים לנסוע לאיזה מקום. אתמול מישהי אמרה לי שהיא רוצה לנסוע ליפן. אז סיפרתי לה על הטיול שלי ליפן, וקרסמתי באוטו את הספר שאני קראתי לפני הנסיעה ליפן. אמרתי לה, אני פוגשת אותך ביום חמישי, אני מביאה לך ספר. זה היה בשיחת עבודה בנושא אחר, היא זרקה את העניין הזה שהיא רוצה לנסוע ליפן. אז הנה, היא זרקה הוק, ואצלי כבר יש ספר באוטו שהולך להגיע אליה.
מדהים. זה קרה לי גם לאחרונה משהו כזה, שאני מחפשת איזשהו תפקיד בעסק שלי לפרויקט שאני רוצה לקדם. זה קשור גם לפודקאסט, זה עוד מתבשל, אז אני לא יכולה לדבר על זה יותר מדי, אבל הרבה זמן חיפשתי את הבן אדם, ופגשתי המון אנשים, וכזה... אני עובדת בזה קשה. ומתי שעובדתי באיזה בית קפה סתם, והלכתי לקנות קפה, עוד מישהי הייתה בתור לידי, ואז היא כזה אמרה לי, אני מקשיבה לפודקאסט שלך, ואז התחלנו לדבר, וכזה, לא יודעת למה, סיפרתי לה את זה, או לא, היא סיפרה לי האמת, שאלתי אותה כאילו מה את עושה, ואז היא סיפרה לי עצמה, ואז סיפרתי לה את זה שאני מחפשת, ואיכשהו יצא שאנחנו עכשיו עובדות על הדבר הזה ביחד, והיא כזה ממש... מה שחיפשתי.
זה הכי סרנדיפיטי בעולם.
ממש.
וזה גם יש לו שם, זה הסרנדיפיטי הארכימדי, אם הזכרנו את דוקטור בוש, אז הוא ככה סיווג שלושה סוגים, יש מסתבר הרבה יותר, כי כבר הייתי חוקר שדיבר על 40.
וואה. אבל,
כן, זה חוקר הולנדי חדש שגיליתי, עוד לא הגעתי אליו, זה ככה בטודוליסט שלי למצוא גם אותו. אבל קריסטיאן בוש מדבר על סוג אחד, שהוא הסוג הארכימדי, בגלל הסיפור של ארכימדס, כן. עם הגילוי שלו, של איך הוא גילה את האפשרות למדוד נפח של כתר, שקשה מאוד למדוד אותו ככה, אין לו צלעות ברורות, ואז הכניסה שלו לאמבט והמים שיצאו, בעצם אז הוא צעק אוריקה, וזה ככה נתפס כמילה שבעצם מצאתי, והוא גילה את הדרך למדוד נפח של חפץ כמו כתר, ובדרך באמת אקראית, זאת אומרת הוא לא חשב שאם הוא ייכנס לאמבט יתבוא התשובה. אבל באמת, יש איזה משהו שמעסיק אותך בדיוק כמו שאת תיארת, הדרך שאת מגיעה לפתרון או לתשובה היא הדרך המפתיעה. כי באמת לעמוד בתור, בבית קפה, ומתוך שיחה אקראית לגלות שותפה, זה מדהים. אבל את כן הולכת בראש עם כוכב הצפון הזה, עם הדבר הזה שאת רוצה למצוא. הסוג השני והשלישי של סרנדיפיטי, זה על פי החלוקה של דוקטור בוש, אחד זה הפוסטיט. פוסטיט זה בעצם גם תגלית שאפרופו המצאות שהיו, שקרתה במקרה פתקיות דביקיות כאלה שאנחנו כולנו משתמשים בהם. הם נולדו מתוך צוות של דוקטור ספנסר בחברת 3M, שבעצם ניסו לייצר דבק חזק, דבק, נייר דבק. ויצא דבק חלש, 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 אבל בסוף הוא נמצא בשימוש אחר, וזה אחד ממוצרי הדגל של החברה. והסוג השלישי שנקרא מכת ברק...
אבל מה מאפיין אותו? זה כאילו, מה שמאפיין אותו זה ניסיתי לעשות משהו אחד, ויצא לי תוצר אחר.
באותה משפחה.
אוקיי.
זאת אומרת שבאמת יכול להיות שאת מתחילה איזשהו פרויקט, ונולד פרויקט אחר. ואז זאת אומרת, רציתי לעשות פרויקט בחברה הזו והזו, ופתאום במקום להרצות על X, אני מרצה על Y, ואני מפתחת תוכן שלא חשבתי בכלל שאני אתכנן אותו, והנה, פתאום יש לי מוצר חדש אפילו להרצות איתו במקומות אחרים, אבל זה קרה במקרה, דרך A נהיה B. אז זה הפוסט-איט, והסוג השלישי זה בעצם הסוג של המכת ברק, או מכת רעם, או לא יודעת מה, שהוא פשוט בום כזה, שבעצם ממש לא תכננת, ופתאום איזה רעיון פגש אותך, הלכת ברחוב, ראית איזה משהו שמשך את העין שלך, אמרת, כזה אני רוצה, זה מושך אותי, אני אעשה כזה, או אני אקנה כזה לכולם, או משהו שלא היה בכלל בשדה הראייה שלך, ולא היה בתכנון, ולא קשור לשום דבר שאת עוסקת בו. אז זה ככה הסוג השלישי.
מעניין מאוד. תגידי, אנחנו מדברות בעצם על להיות בר מזל?
בני מזל וחסרי מזל זה מחקר מאוד מאוד גדול, שהרבה מחקרים שעשו, אבל באמת הוביל את זה פרופסור ריצ'רד וייסמן, שקראתי הרבה מהדברים שהוא עשה, וזה נורא מעניין לראות, כי בעצם יש במזל סוגים שונים. יש באמת מזל טהור או שיש לך או שאין לך, אם מי שזוכה בפייס, אז מזל טהור. זה גם הוא ציין באחד המחקרים שלו, כשישבו בין אנשים שנחשבים בני מזל או חסרי מזל, בעולם הלוטו, הכל אקראי לחלוטין.
כן.
כולם בדרך כלל לא זוכים.
כולם אין מזל.
בדיוק. אז זה המזל הטהור הזה שבאמת קורה או לא קורה, וזה פשוט לא בידיים שלנו. זאת אומרת, גם להגיע באמצע החורף לעיר כמו ברלין, ויש לך כמה ימי שמש, אז וואו, איזה מזל. בת בחורף כפו ויצאה שמש. לא יכולת להשפיע על זה. יש גם את המזל העיוור. המזל העיוור הוא המזל שאין לנו שום שליטה עליו, וזה בעצם איפה נולדת, מי הם הורייך, משפחתך וכו'. זה דברים גם שאין לך יכולת להשפיע עליהם, כמו גם צבע השיער ומידת הנעליים. המזל החכם, שזה הסמארט-לאק...
מה ההבדל בין מזל עיוור למזל הטהור?
כי המזל העיוור זה בדרך כלל דברים שבעצם נולדנו איתם. זה די דומה במובן שאין לי יכולת להשפיע על שניהם, אבל המזל הטהור הוא הדברים שקורים במהלך החיים, והמזל העיוור זה הנתונים.
כן.
נתונים שהגענו איתם לעולם. ובעצם המזל החכם שאותו כן ניתן לשנות או להשפיע עליו, הוא האח התאום של סרנדיפיטי, במובן של הפרואקטיביות, של הערנות, של הסקרנות. וכן, יש קשר, על פי כל המחקרים שנעשו, בין סקרנות לבין מזל. מי שהולך דוך לפגישה ולא מסתכל ימין השמאלה, אז הוא יפספס אולי את המודעות שבדרך מבטיחות לו אולי איזה מיליון דולרים תיכנס פה בדלת. הוא לא רואה את זה. יש ניסוי שעשו עם ספירת התמונות בעיתון, שגם אמרו לאנשים לספור את התמונות בעיתון, אבל מי ששם לב, הייתה בעמוד 3, נדמה לי, מודעה, אין צורך לספור, יש 43 תמונות. ואז היו כאלה שראו את זה, וככה לאט לאט למדו להבחין בין בני מזל וחסרי מזל, ולאפיין אותם. וכך אפשר באמת לפתח את שריר הסרנדיפיטי הזה אצל אנשים שרוצים להיות יותר בני מזל, ולהגיד להם, אם תעשו פעולות ותפתחו את הסנסורים ותלכו קצת בניגוד למוח, אז יהיה לכם יותר מזל. אבל אני פחות משתמשת במילה מזל, כי אני לא מרגישה שהיא מפורשת נכון. אני גם ממיתה להגיד מזל טוב ביום הולדת, אני תמיד אומרת, חג יום הולדת שמח. כאילו, אני מרגישה שכאילו, זה לא עניין של מזל, זה יש לנו הרבה יכולת להשפיע על הדברים האלה, אז כאילו, להגיד מזל טוב, אני אומרת, זה המילה שאני רוצה לאחל לבן אדם, מזל טוב?
כן.
או תהיה חכם, או סרנדיפיטי טוב, אני מעדיפה להגיד, כן. מאשר מזל.
כן, אולי תיצור לך מזל טוב.
בדיוק, כן. זה יכול להיות, כן. שתיצור לך הרבה מזל טוב, אז זה ככה מפעיל את הבן אדם, להיות ערני ולעשות דברים טובים.
כן. מי שחקר את הנושא זה הפסיכולוג ריצ'רד וייזמן, שכתב גם כמה ספרים בנושא, על כל הנושא הזה של מזל, והוא הראה ש... קודם כל, יש אנשים שמחשיבים את עצמם כברי מזל, ואנשים שמחשיבים את עצמם כחסרי מזל. כלומר, באיך שהם כזה תופסים את עצמם. יש כאלה שחושבים שכל הזמן קוראים להם דברים טובים, ויש כאלה שחושבים שכל הזמן קוראים להם דברים לא טובים. ומסתבר שכמה שבן אדם מאמין שיש לו יותר מזל, ככה קוראים לו יותר דברים שהם דברים כאילו עם מזל, וכמה שבן אדם חושב שאין לו מזל, אז ככה קורא לו פחות. ויש על זה כל מיני ניסויים מרתקים, למשל אחד הניסויים שנתקלתי בהם היה ששלחו אנשים לאיזה בית קפה במרחק של כמה דקות משם, ואז צילמו אותם בדרך במצלמות נסתרות לראות כזה מה יהיה. כששמו בדרך שטר, כזה שהם יכלו לראות אותו ולהרים אותו של היי, מצאתי כסף ברחום. ובבית קפה היה כיסא אחד פנוי שישב שם בן אדם מאוד איש עסקים, מצליח, שכנראה היה יכול לעזור בהרבה כזה חלומות. ואז הסתכלו על אלה שהגדירו את עצמם כברי מזל, ואלה שהגדירו את עצמם כחסרי מזל. ומסתבר שאלה שהגדירו את עצמם כברי מזל, יותר ראו את השטר, יותר ישבו ליד האיש עסקים הזה, ויצרו שיחה ויצרו אינטראקציה, שאולי אחר כך יצא ממנה משהו. ואלה שהיו חסרי מזל, לא ראו את השטר, ולא יצרו שיחה עם הבן אדם, סתם ישבו לידו ופספסו את זה. והאם זה לא בדיוק הסרנדיפיטי?
כן, זה בדיוק האח של הסרנדיפיטי, פשוט זה במובן מאוד מסוים. זאת אומרת, אני רואה בסרנדיפיטי עוד דברים מעבר לרק מזל חכם, אז אני מרחיבה את זה, אבל אני חושבת שזה האח של סרנדיפיטי, כמו שאמרתי, ואני חושבת שבסרנדיפיטי פשוט יש הרבה יותר עומק ורבדים, והרבה יותר תחומי חיים שאפשר לקדם, שהם לא רק מעולם המזל הזה שקורה לי, כי אם אני שמה איזשהו פוסט ומגלה עניין בתחום חדש, מזה קורים דברים, זה לא מזל, זה באמת פרואקטיביות שהביאה דברים טובים.
כן. חשוב, פרו-אקטיביות, לעשות דברים. יש עוד תרגיל, משהו שאנחנו יכולות אולי גם לתרגל ביחד, או לעשות שעוזר לנו או לטפח סרנדיפיטי, או ליצור סרנדיפיטי.
אני הרבה פעמים אומרת לאנשים, גם בסדנאות, לחשוב על משהו טוב שכדאי לדעת עליהם. וזה מביא אנשים פתאום לחשוב על כל מיני דברים טובים שאינם קשורים לשולחן העבודה. זה לא אני טובה באקסל ובתכנון יעדים. לא, משהו טוב. אני שואלת אנשים הרבה פעמים משהו טוב שכדאי לדעת עליהם, ואני מגלה המלצות לצימרים ומתכונים ופודקאסטים, המלצות לפודקאסטים שלא ידעתי, יש היום הרבה וצריך לדעת לחפש.
כן.
והנה פתאום זה קורה. זאת אומרת, יש משהו לתרגל את זה דרך שאלה שכזו, זה יכול להיות בתחילת פגישה, להגיד לאנשים, רגע, לפני הפגישה כל אחד משהו טוב שכדאי לדעת עליי, או שקרה לי הבוקר, או... ופתאום נפתחות המון דלתות.
מה הדבר הטוב שכדאי לדעת עלייך?
וואו, יש הרבה דברים טובים שאני נוגעת בהם. אני, כשאני רוצה לטייל באיזשהו מקום, אז אני מתחילה לחקור אותו לרוחב. אז אם אני, נניח, לפני נסיעה ליפן שהייתה לי, התחלתי ללכת להרצאות ולראות סרטים ולקרוא ספרים. יש איזה מין מניפה כזו של ידע שאני רוצה ככה, על מקום לא, אני לא מדברת על סוף שבוע באירופה, אני מדברת על מקום חדש שיש בו תרבות שונה. אז למשל יפן, זה היה כזה מין מבצע של כמה חודשים של להכיר את יפן לרוחב, לפני שאני מגיעה לשם, והטיול באמת הפך להיות הרבה הרבה יותר מעניין ועמוק, כשאת ערה לתרבות ואת שמה לב לניואנסים, מאיך הם חוצים את, את הכביש, ואגב, דיברנו על דיבור עם זרים, ביפן זה מאוד לא מקובל לדבר עם זרים, ובטח לא להסתכל להם בעיניים, ועוד לחייך, כאילו זה ממש חדירה כאילו לתוך המרחב האישי, אז גם את זה צריך לדעת, אבל זה משהו טוב שאולי כדאי לדעת עליי, שאני ככה, יש לי איזו סקרנות למקום, אז אני הולכת עליו ככה לרוחב.
מדהים, ותגידי, יש דרך לטפח סקרנות?
אחד הדברים שגם וייסמן דיבר עליהם בספרו מישהו ראה כאן גורילה, זה באמת איך לראות את הדברים שהמוח שלנו עיוור להם, כי המוח רוצה פוקוס. וצריך לתרגל את זה באמת גם דרך מודעות, ולהגיד לעצמנו, אני עכשיו כמו בפעם הראשונה. ואני נדבקת לכל מיני דברים שאנשים אומרים, ואני בודקת אותם. למשל, אמר לי מישהו לא מזמן שנס קפה, המילה נס קפה, היא לא כתובה על הנס קפה של אלית. לא, כתוב קפה נמס. נס קפה זה מחברת נס קפה. הוא אמר את זה, ומאז כל פעם שאני הולכת לאיזושהי חנות, אני מתבוננת על האריזות נס קפה. עכשיו, למה? כי יש פה איזה משהו שהוא סקרן אותי. אז אני חושבת שלפתח סקרנות זה לפעמים לתפוס כל מיני אמירות כאלה ולברר אותם עם עצמך. זה המקום הזה של סקרנות בריאה. וגם לעשות דאבל קליק. זאת אומרת, מישהו אמר משהו, אז באותו רגע אולי לא מתאים להתעמק בזה, אז תרשמי לעצמך את השם של הספר או את השם של החוקר. אחר כך תעשי גוגל. זה גם משהו שמפתח את הסקרנות. גוגל היום זה הרי מרחב אינסופי של גילויים מקריים או לא מקריים, אם יש שם איזה אלגוריתמים שמכוונים אותנו, אבל כן, יש שם את האפשרות כל הזמן לגלות עוד ועוד דברים שמסקרנים אותנו. אז בזמן המתאים, לפני השינה, מתי שיש זמן? לעשות את הדאבל קליק הזה על דברים ששמעתי היום ועניינו אותי. לתייק אותם שנייה, ולא מאותו רגע זה בסדר, אבל אחר כך כן לבדוק אותם. אני מאוד אוהבת לכתוב לעצמי נוטס, אז תמיד אני כותבת בצד. שם של ספר שנאמר היום, פודקאסט שהמליצו. לא באותו רגע אני צריכה להקשיב לפודקאסט, אבל אני יודעת לצבור רגע את כל ההזדמנויות האלה למשהו שאני אוכל ליישם אחר כך. אז כן, אני חושבת שאפשר בהחלט לפתח סקרנות, וכמו שאמרתי, זה מזין את עצמו, כי זה תמיד ריוורדינג. את מגלה דברים טובים, את אומרת, אופה, אני עכשיו רוצה להמשיך להיות סקרנית, ובפעם הבאה שימליצו לי על ספר, אני עוד פעם ארשום את השם שלו, ולך לקנות ולקרוא וכו'.
כן, אני חושבת שגם סקרנות זה מאוד יושב על, על רגש, וכשיש משהו שהוא לא מספיק מתחבר למה שכבר מעניין אותי, אני אוהבת, מפריע לי, אני מכירה, אז יהיה לי קשה יותר להרגיש את ההתעניינות. כלומר, את יכול להיות שאם אני כבר את המק בפרטים, אני ארגיש שזה מעניין ויהיה לי בעוד, אבל אין לי את הדרייב הראשוני, נגיד את מתחילה להסביר לי על משהו שקשור לפוליטיקה, סבבה? ואני בן אדם שמאוד לא מתעניין בפוליטיקה, אני יודעת שזה לא פופולרי, אבל תראה, תספרי לי על זה, ואני מראש לא סקרנית, כי זה תחום שהוא כאילו לא מעניין אותי, את מבינה? אבל אם את תצליחי לחבר את זה למשהו ש כן מעניין אותי, או יותר נכון, אחריותי עליי, אם אני אצליח לחבר את זה למשהו שכן מעניין אותי, מעניין אותי יחסים בין אנשים, מעניין אותי הסיבות שבגללן אנשים עושים את מה שהם עושים, אז אני אבוא לזה מזווית שמעניין אותי, ואז נפתחת לי דלת, ואני חושבת שזה עוד לפני הפעולות של הסקרנות, של הלחקור, של לקרוא, של לשמוע, זה הרגע למצוא איך בכלל להציט את העיניים הפקוחות האלה, כי בדרך כלל הן פשוט סגורות, נכון? יש לי מלא מידע, יש לי מלא משימות על הראש, אז אין לי עכשיו מקום לפתוח עיניים.
אני חושבת שעוד דבר שהייתי מוסיפה לזה, זה גם איזושהי הבנה, שכשאני אומרת לעצמי, יהיה מעניין, אז יהיה מעניין. כשאני יכולה ללכת להצגה, ולהגיד לעצמי, יהיה מעניין. ובאמת יהיה מעניין. עכשיו, יכול להיות שזו לא ההצגה הכי טובה בעיר, ויכול להיות שאני לא אמליץ עליה, אבל יהיה לי מעניין. כי אני באה במוד של עניין. ואם אני אגיד, זה יהיה משעמם, אז כנראה שזה יהיה משעמם. אז אני בחוויה של עניין בכל דבר, ובאמת מתוך איזושהי פתיחות, ועובדה שאני כמעט לא יוצאת מהצגות באמצע או מאירועים כאלה, זאת אומרת, יש לי איזה מין, אוקיי, רגע, חכי, אבל יכול להיות שדרך המשחק, או התפאורה, או התגובות של הקהל, אז יש פה איזשהו עניין, ועניין בכלל זה משהו שהוא נמצא כל הזמן סביבי, גם בסיטואציות שלכאורה יכולת לתייג אותם כמשעממות. עכשיו, ברור, יש גם לי גבולות, אני לא יושב 3 שעות בקונצרט עם חריקת כינורות שעושה לי צמרמורת, אני לא אעשה לעצמי משהו שהוא קשה לי לשאת. אבל כן הצגה או סרט, או מפגש חברתי, או כנס, כשאני הולכת לאיזשהו אירוע שהוא כמו יום עיון או כנס, אני יודעת שיהיה מעניין. ונורא קשה לי הרבה פעמים אנשים שאומרים, זה היה בזבוז זמן. זאת אומרת, איך יכול להיות שכנס של כמה שעות עם דוברים כאלה ו ואירוע שהוא כל כך מתוקתק מבחינת הפקה, וכל כך הרבה הושקע בו, ומחשבה, איך יכול להיות שזה היה בזבוז זמן? זה קצת מחשבה מייצרת מציאות, אבל כשאני אומרת שיהיה מעניין, אז זה מעניין.
את מרימה לי פה לדבר שהיה לי מאוד מאוד חשוב להעלות אותו, וזה העניין של בזבוז זמן, שבסוף הזמן בחיים מוגבל. נכון, אני יכולה לבחור את מה שאני עושה, ואת שאר הדברים אני לא אספיק לעשות. ומתוך זה, את יודעת, יש לי פוקוס של דברים שאני אומרת, זה מה שבאמת חשוב לי. וכל שאר הדברים זה, את יודעת, nice to have, ובעולם שהיה לי אינסוף זמן, בטח שהייתי הולכת לכל הקונצרטים ולכל ההצגות, ופוגשת את כל האנשים לקפה ומדברת עם כל הזרים ברחוב, כי זה באמת נורא נורא מעניין. אבל בסוף זה תמיד יבוא על חשבון משהו, נכון? בסוף הזמן הוא מוגבל, והזמן שאני לא אשב אכתוב את הספר, הוא זמן שאני לא אשב אכתוב את הספר, נכון? אז, וזה הטיפה הקול של של המים הצד השני של הדבר הזה, כי בסוף, תיאת, אנחנו מקבלים המון הצעות לבואי נשב לקפה. אם אני אגיד כן לכל ההצעות האלה, אני לא אתקדם בדברים שהיה לי הכי חשוב להתקדם בהם, במטרות חיי.
את לא תגידי כן לכל ההצעות,
כן, זה ברור,
לך,
אבל
זה
אני
ברור.
אומרת, כאילו, איפה הטרייד אוף הזה?
אבל אני מתפלא גם שלא אמרת זמן שווה כסף, כי זה time is money, זה גם איזה משהו שאנחנו שומעות הרבה, ואני חושבת שכן, אני באה לשבור קצת את הפרדיגמה הזו, אני לא חושבת שזמן שווה כסף, ואני גם לא חושבת שאנחנו בהכרח תכנון מוקפד של זמן, הוא בהכרח יביא את מקסימום התועלות האפשרויות מיותן 24 שעות שיש גם לך וגם לי. יש מי שיתכנן כל דקה ויספיק המון דברים, ויש מי שיתכנן חצי מהזמן, ובחצי ייתן לדברים לזרום, ומשהו הרבה יותר טוב יקרה לו. עכשיו, זה מוכיח את עצמו יום-יום, ולכן לא קשה לי לעברר את לוח הזמנים שלי, ולתת קצת לדברים לזרום, כי אני מבינה שהערך סמוי מן העין, אני לא רואה אותו בלוח הזמנים שלי, כשאני רואה פגישה אחרי פגישה אחרי פגישה אחרי פגישה, ואני לא רואה רווחים, אני רואה פחות ערך מאשר פגישה, שעה רווח, פגישה, שעה רווח, וואו, איזה יום מדהים הולך להיות. אז זה גם תפיסת חיים מבחינתי, זאת אומרת, אני לא אוהבת את הדבר המהודק הזה, אבל אני בן אדם מאוד מתוכנן, זה לא בא בסתירה. אני מתכננת את היומן שלי קדימה, אני מסתכלת כל יום על לוח הזמנים ומה צפוי לי מחר, ואני מאוד מודעת למרכיב הזה או למשאב הזה שקוראים לו זמן, ואני בעד תכנון. אני רק אומרת שצריך גם לרווח, וגם בתוך תכנון ובתוך שעה מאוד אדוקה, לאפשר לראש קצת לגלוש לאזורים חדשים. גם כשאת מקדישה זמן לקריאה של משהו מסוים, יכול להיות שמה שיוולד לך שם זה רעיון לפרק חדש בפודקאסט, שלא בשביל זה קראת את הספר. אז תרשמי לך בצד את הרעיון הזה, ואחר כך תגיעי אליו. אבל זה סרנדיפיטי, זה. באתי לקרוא ספר כי אני אמורה עכשיו להרצות על איזה נושא, אבל נולד פה בין השורות רעיון לרעיין מישהו שכתב את הספר. ואז אפשר לשים כוכבית. אז יש משהו בתנועה הזו, במרחבי הזמן, בין המתוכנן לבין הלא מתוכנן, בין התכלס לאנטי-תכלס. לעשות שם את התנועה הזו זה מאוד מאוד בריא. וזה לא בסתירה לתכנון. זאת אומרת, גם אנשים, אני מבינה את עניין הלוחות זמנים, ויש לי רק שעה לפגישה הגיוני. לא שוברת את כל המוסכמות לאיזשהו כאוס כזה. אבל אני באמת נורא נורא נזהרת מלהגיד שזמן שווה כסף. אני ממש לא מאמינה בזה.
כן, לא, אני דווקא לא באה מהגישה של הזמן שווה כסף. אני באה מהגישה של זמן הוא המשאב הכי יקר שיש לי בחיים. זמן שהלך לא יחזור. לא קשור לכסף, קשור לתת. בסוף יש לי את ה-X שנים שאני אחיה. ואני מסכימה איתך לגמרי לגבי הרווחים. אני פשוט תוהה על המקום שלה. קחי, תעזבי עבודה, קחי מערכות יחסים. סבבה, יש לי את הכמה חברים והחברות, הבני זוג, המשפחה, לא משנה, שהם האנשים הכי הכי משמעותיים בחיים שלי. ואני רוצה ליצור איתם קשר, שהוא באמת קשר אמיתי ועמוק וכנה ואותנטי. ואם אני, יש לי שעה וחצי שהלכתי לפגוש עכשיו מישהו זר לפגישת קפה של נראה מה יצא מזה, היה מאוד נחמד ואולי יצאו מזה דברים, אבל זאת כן שעה וחצי שישבה בסוף על המשבצת הכללית של זמן שאני יכולה לפגוש בו אנשים, נכון? כאילו בסוף יש טרייד-אוף בין הדברים, ואני תוהה האם איך זה מתיישב עם המקום שלה להיות מחוברת מאוד למה שחשוב לי, ולהשקיע בזה, לא במובן של הדקות הצפופות, אלא במובן של החוק 80-20 שדיברנו עליו קודם שעלה בפרק הקודם, שלה להתרכז במה שחשוב.
אני חושבת שיש פה כל מיני שלבים בחיים שאפשר לנהוג בהם גם בצורות קצת שונות. אם בתקופה הזו של חיי חשוב לך להשקיע באנשים מסוימים ובקרובים אלייך ובחברות או אמהות של הילדים בני אותו גיל וכולי, ואת שם נמצאת, חפשי שם את הסרנדיפיטי. יש שם המון. את יכולה ללכת עם הילדים, עם הילד, ילדה לא לחברה, ולשבת בצד ולא לדבר ולא כלום, ואת יכולה מאוד להתעניין במה שהיא עושה, ופתאום שם צומח איזה רעיון חדש, או את משתפת אותה איך את מבשלת בלי מתכונים, ופתאום מלמדת אותה אינטואיציה בריאה במטבח. אופס, קרה משהו טוב, שלא לשמוע התכנסתם. אז קודם כל, לפתח את הרעיון הזה של האקראיות המבורכת הזו באזורים שאת כבר נמצאת בהם, זה כבר טוב. יכול להיות שבשלב אחר, או בגיל אחר, כשהילדים גדלים, ויש לך זמן לקפה, אז את גם, תגידי, לא כל יום, 4 שעות אני יושבת עם אנשים זרים. פעם בשבוע אני ככה נאותה לאיזה כוס קפה ללא תכלית עם מישהו שביקש לפגוש אותי, וגם מתוך זה שגיליתי איזושהי סקרנות כלפיו, כי עשיתי קצת גוגל או פייסבוק, וראיתי שזה יכול להיות מעניין. שוב, לא לכולם ולא כל הזמן להגיד כן. אני גם מאוד ממננת את זה. לעתים זה שיחות טלפון, לפעמים זה רק הודעות. אני משתדלת לענות ככה לכל פנייה ולנסות לתת איזשהו מענה, לעתים קטן ולעתים יותר גדול. אבל זה כבר תנועה פנימית שעושים אותה במרחבי הזמן האישיים ובתקופות החיים השונות, ולכן אין פה איזה כלל אחד שאני על פיו. אבל הבייסיק של זה, זה שהזמן הוא משאב שיכול להזמן לנו המון המון הפתעות, והוא לא צריך להיות מאוד מדוד אל מול תפוקה. בשעה הזו אני מכינה עוגה, ובשעה אחר כך אני מדברת בטלפון, ובשעה אחר כך אני יושבת על המצגת. ואז אני באמת מאוד מאוד תפוקתית, ומסתכלת על כל שעה כאיזשהו ערך של עשייה ותפוקה, ואני חושבת שיש משהו אולי תוך כדי העוגה ייוולד משהו אחר, ואולי דווקא בזמן של המצגת יבוא רעיון לכתיבה, וכו' וכו'. ושם צריך לתת קצת לזמן איזושהי גמישות, שהיא גמישות בריאה.
מעולה. אז אנחנו ככה לקראת סיום, ומה עוד חשוב לך לומר?
אני ככה זוכה להרבה טקסטים ושירים ורעיונות מעולם הסרנדיפיטי שמגיעים אליי גם בעקבות העיסוק שלי בנושא הזה, ואז לפעמים מתייגים אותי, לפעמים שולחים לי, וזה נורא נחמד. ולא מזמן נתקלתי בטקסט שנכתב על ידי איש חינוך תל אביבי, קוראים לו אריק מנדלבאום, לא הכרתי אותו קודם. מסתבר שהוא כותב גם שירים, אז הוא קורא לעצמו שר חינוך, שזה גם נחמד.
יפה.
והוא כתב איזשהו טקסט קצר על סרנדיפיטי מהמעלה השנייה. אז אמרתי, אולי אני אקריא את זה פה, כי יש פה, אני חושבת, גם שני רבדים של הסרנדיפיטי. סרנדיפיטיות מהמעלה השנייה. אם אתם רוצים לקבל את ההזדמנויות וההפתעות הנפלאות שהעולם מכין כל רגע עבורכם, עליכם לעשות רווחים בזמן, לפנות מקום, חבקו איזה עץ בדרך, חייכו לחתול, תביטו באהבה לעיני הזר, החולף ממש עכשיו ממול. ייצרו באמצע הדרך ושאלו, מעניין לאן הגעתי? או אז, החיים יהיו מפתיעים, יצירתיים, מרגשים. אבל אם אתם ממש אמיצים, עשו מרווחים בפנים, בין מחשבה למחשבה, בין נשימה לנשימה. שם קוראים ניסים.
איזה יופי. טקסט מקסים. תודה שכתבת אותו, ותודה שהבאת אותו. אז באמת עברנו היום מסע מעמיק לתוך הסרנדיפיטי, לתוך המקום שבו קורות תאונות חיוביות, דברים שלא ציפינו שיקרו והתגלו דרך הסקרנות שלנו והחיבור של הנקודות, ואחר כך גם המעשים שעשינו בעקבות זה. נתנו דוגמאות מרתקות לנושא של סרנדיפיטי מהמון תחומים, מעסקים, ממדע, מהחיים האישיים שלנו. דיברנו על ההבחנה בין סרנדיפיטי למזל, שבאמת העניין של הפרואקטיביות הוא מאוד מאוד חזק פה, שזה כן בידיים שלנו ותלוי בפעולות שאנחנו עושים. דיברנו על הגישות שעולות מתוך זה של סקרנות והחלה של חוסר ודאות וקבלה של המצב ומוכנות להתנסות ואומץ שנכנס פה ושחרור שליטה, ובאמת עלו כאן המון דברים, מיינדפולנס שמתחברים להמון המון פרקים בפודקאסט ובכלל לגישה בריאה ואמיצה לחיים. הצעת המון דרכים מעניינות לתרגל את זה, אז עלה פה העניין של לדבר עם זרים, העניין של לרווח את החיים, להשאיר הפסקות, להשאיר זמן פנוי, ללכת ולעשות דברים שהם לאו דווקא בשטנץ הרגיל שלי, באמת להיחשף לעוד עולמות. הרבה הנושא של מחקר עלה פה גם דרך הדוגמאות וגם דרך העצות של כמה שאני חוקרת, אז אני באמת מגלה את הדברים. דיברנו גם על המקום שלה להכניס בהוק לשיחה את מה שכרגע מעניין אותי וחשוב לי להגיד. אני יכולה גם להיות בצד השני שמעודדת, זה דרך לשאול שאלות כמו מה מעסיק אותך כרגע, מה חשוב לך, מה אני עדיין לא יודעת עלייך או מה מעניין לדעת עלייך, שזה משהו שעוזר גם לצד השני לפתוח את הדבר הזה.
ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה, כי גם עולם ההודיה זה עולם של סרנדיפיטי, אומרים ש-gratitude is an attitude.
כן.
אז להיות בהודעה זה גם מקדם סרנדיפיטי. להסתכל על העולם בעיניים טובות, בעיניים באמת של הרבה הודעה, ולהיות אקטיביים בתודה שלנו, להודות לא רק הודעות אישיות לפני השינה, אלא גם להגיד לאנשים תודה, להגיד, להשאיר את הדלת פתוחה כמה שאפשר, ולא לסגור דלתות. אז רציתי גם להגיד לך תודה על ההזדמנות.
מקסים, תודה, ותודה שהיית כאן. באמת היה ממש מעורר מחשבה ו... מחבר להמון המון דברים חשובים בחיים, כאילו גם למטרות שלנו, גם לבינג שלנו ולמבט שאיתו אנחנו מסתובבים בעולם, כמה אנחנו פתוחים ומאמינים ואופטימיים, באמת נכנס כאן הרבה, ואנחנו נסכם עם אתגר שאנחנו מציעות למאזינים והמאזינות.
הקל זה לי לעשות, יודעת, ככה, פגישת קפה ללא תכלית. אבל בואי נלך על משהו קצת יותר מאתגר. אני חושבת שהבאנו פה הרבה דברים שאפשר לאתגר את המאזינים בלצאת לשוטטות בלי הטלפון הנייד. לצאת לחצי שעה, שעה, להסתובב במקום עדיף זר, עדיף מקום פחות מוכר, ולהשאיר את הטלפון לא איתנו.
וואו.
זה גם משאיר אותנו בסקרנות מאוד גבוהה, כי אין לנו לאן לברוח, וגם אולי נאבד את הדרך ונצטרך לשאול את אנשים, לשאול אנשים איך מגיעים. אז יש בזה משהו שהוא ככה יותר מאתגר, אני חושבת שזה יכול לקדם מאוד את שריר הסרנדיפיטי למי שרוצה לתרגל אותו.
מעולה. יופי, אז תודה רבה רבה, אסנת מירון, היה ממש מעניין. איפה עוד אפשר למצוא אותך, ללמוד ממך?
אז קודם כל אני מאוד אשמח שאנשים יתחברו לקבוצת הפייסבוק, סרנדיפיטי באנגלית, יש שם הרבה תוכן שאני מעלה, ואנשים משתפים, זה כיף לראות. התחלתי לכתוב בגלובס, אחת לשלושה שבועות מדור חדש בגלובס, שגם ככה מחבר את זה לעולם העסקים והחיים. וגם אני בטוקהאוס מדי פעם, אז הפעם הבאה היא ב-22 לינואר 2023, ואני ממש אשמח לראות את האנשים, ואם לא בפעם הזו, אז בהזדמנויות שעוד יגיעו.
מעולה. אנחנו נוסיף לינקים להכל בתיאור של הפרק. אז תודה רבה, אסנת. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהגעתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני מקווה שהפרק הזה נגע בכם וגרם לכם לחשוב ויגרום לכם להסתובב קצת בלי הטלפון שלכם ועוד כל מיני דברים שהעלינו כאן היום. ושתצליחו לומר את המילה סרנדיפיטי. איכול החשוב ביותר. אז תודה רבה לכם. אני מקווה שאם הפרק נגע בכם, אז תעבירו אותו הלאה לעוד אנשים שזה יכול לגעת בלב שלהם. נשמח שתדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות, וזה עוזר לו להגיע לעוד ועוד אנשים ולגעת בעוד לבבות של חברים ואנשים שאנחנו אוהבים. אז זהו, מקווה גם לראות אתכם באירועים הקרובים שלי. יש לנו ב-18 בינואר 2023 הרצאה שקורית אונליין, קראתי לה להתאשר בדקות, איך לנהל את הזמן כדי לגרום לעצמי לקרות. זה קורה אונליין, אז תוכלו להצטרף מאיפה שבא לכם בעולם. ב-27 בינואר 2023 יש לנו סדנה על קבלת החלטות הגיוניות מאושרות ומהירות בתל אביב, זה כזה שישי בבוקר של עומק ותרגול, ואחר כך בשישה בפברואר הרצאה על החלטות, הפעם בזיכרון יעקב. אתם הרבה זמן אומרים לי, בואי לצפון, בואי לצפון, תראו איך זה עובד, אני באה לצפון. אז נתראה שם, וזהו, שיהיה לכם שבוע מלא בסרנדיפיטי, יאללה, ביי!